אמונה ומצוותיה, פרק כ"ב, קללות וברכות, הלכה א', האיסור לקלל. ברא השם את האדם בצלמו, בצלם אלוהים, ואחד הביטויים העיקריים לכך שיש לו יכולת לדבר ולהשפיע בדיבורו על הקורא בעולם הזה ובעולמות העליונים. לכן קללה שלו יכולה לפגוע, וברכה שלו יכולה להשפיע טובה. כלומר, כאשר אדם חוטא, מעמדו נפגם ונסדק. אולם פעמים שעדיין מצבו תלוי ועומד, וכאשר מקללים אותו, הקללה חלה על הפגם שבו ויכולה להכריעו לרעה. מנגד, גם כאשר הוא עושה מצוות ומתרבות זכויותיו, פעמים שעדיין מצבו תלוי ועומד, וכאשר מברכים אותו, נפתח הפתח לברכה האלוהית שתחול עליו. גדול כוח השפעתן של הברכות מכוחן של הקללות, וכפי שאמרו חכמים, לעולם מידה טובה מרובה ממידת פורענות. ברכה לשון תוספת וריבוי, כללה לשון הפחתה וחיסרון. נפתח בלימוד על האיסור לקלל, ומשם לערכן של הברכות. אסור לקלל אדם שימות או שיחלה או שיערה לו דבר רע אחר. אפילו אדם שאינו שומע שקיללו אותו, אסור לקלל, שנאמר, לא תקלל חרש. אם הקללה נאמרה בשם השם, כגון שאמר, ימית השם את פלוני, או שקילל בשם אחד הכינויים, כגון, ריבון העולמים ימית את פלוני, חייב מלכות. ואם הקללה נאמרה בסתם, כגון ארור פלוני, או הלוואי שימות, או הלוואי שיחלה, אף שעבר על איסור תורה, אין על כך עונש מלכות. כמו כן, המקלל את המת, אפילו קילל אותו בשם השם, אינו חייב מלכות. איסור הקללה נאמר ביחס לחרש, כדי ללמדנו שגם כאשר המקולל אינו שומע ואינו נעלב, הדבר אסור. בטעם הדבר נאמרו שני פירושים. האחד, הקללה משחיתה את נפשו של המקלל במידות רעות של שנאה, כעס ונקמה. השני, האדם נברא בצלם אלוהים, ויש לדיבורו כוח השפעה בעולם הזה ובעולמות העליונים. לכן, כאשר הוא מקלל את חברו, הוא פוגע בו בעולם הזה ומקטרג עליו בעולמות העליונים. אמרו חכמים שבכלל איסור התורה לקלל אדם, אסור לאדם לקלל את עצמו. שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, מפני שלמרות שלא התכוון להרע לעצמו, וקללתו נבעה מתוך כעסו ותסכולו על עצמו, כיוון שהוציא את הקללה מפיו, הביא על עצמו סכנה. וכן אמרו חכמים, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן, כי ברית כרותה לשפתיים, כלומר, יש לדיבורו כוח, והשטן יכול להשתמש בדיבור שהוציא משפתיו כדי להזיק לו. וכן למדנו מישעיהו, שבתחילה נאמר, לולי השם צבאות הותיר לנו שריד כמעט, כי סדום היינו לעמורה דמינו, ובפסוק שלאחר מכן כבר נקבע הדבר, שימעו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. וכן אמרו חכמים, לעולם לא יפתח אדם פה לשטן, משום שהוא לוקח אותה המילה ומקטרג עמה למעלה ולמטה, וכל שכן אם המילה יצאה מפה של חכם או צדיק. אמונה, כ"ב, הלכה ב', נזקה של הקללה. ככלל, אדם נידון לפי מעשיו, ולא לפי מה שמקללים אותו. ולכן, בדרך כלל, כאשר האדם נוהג בצדיקות, אין הקללות מזיקות לו, שנאמר, קללת חינם לא תבוא. אולם בשעת הסכנה, כאשר יש באדם חטא, למרות שהוא נוהג בצדיקות, הקללה עלולה לחול על אותו החטא, להעצים את הקטרוגים נגדו ולהכריעות. וכן אמרו חכמים במשנה, שהואיל והרוצחים בשגגה משתחררים מהגלות בערי המקלט במות הכהן הגדול, היו אמותיהם של הכהנים הגדולים מספקות לרוצחים בשגגה מזון וחסות על מנת שלא יתפללו על בניהן שימותו. שאלו חכמים, וכי מה בכך שיתפללו, הרי קללת חינם לא תבוא? השיבו שגם לכהנים הגדולים יש אשמה מסוימת, שלא יתפללו מספיק על בני דורם, שלא יגיעו לרצח בשגגה. הרי שיש כוח בקללה להזיק גם למי שלא חטא, כאשר יש בו פגם מסוים, ובמיוחד כאשר הפגם קשור לנושא שבעתיו קיללו אותו. ואף קיללותיו של בלעם הרשע, שהפכן השם לטובה, לאחר דורות רבים, כאשר ישראל חטאו בחטאים חמורים, היה לאותן קללות על מה לחול, וחזרו ברכותיו של בלעם ונעשו קללות כפי כוונתו המקורית, והזיקו לישראל. למרות שיש כוח בקללות להזיק, עדיף לאדם שלא לחשוש מהן, מפני שככל שיחשוש מהן יותר, כך השפעתן המזיקה עליו תגדל. אלא יתחזק ללכת בדרכי השם, כי זה הדבר המועיל ביותר להגנה מפני הקללות. וכפי שציווה השם את ישראל בפרשה שבה נאסרו כל הכשפים, תמים תהיה עם השם אלוקיך. ובכך יהיו ישראל דבוקים בחיים, וינצלו מהמחשפים ומקללותיהם. יתרה מזאת, כאשר אדם יודע שהקללות שקיללו אותו אינן מוצדקות, ראוי לו להתחזק באמונה שהן יתהפכו לטובה ולא יזיקו לו, וככל שיתחזק בזה יותר, כך אכן יהיה. לא זו בלבד, אלא שהקללות עצמן יחולו על ראש מי שאמרן, שנאמר, קללת חינם לא תבוא, כלומר, אם הקללה הייתה בחינם, היא חוזרת על ראשו של המקלל. אמונה, כף ב', הלכה ג', זהירות בדיבור. צריך כל אדם להיזהר מלקלל, כי אפילו קללתו של אדם רגיל שאינו צדיק, עלולה להזיק. כפי שאמרו חכמים, אל תהי קללת הדיות קלה בעיניך. שהרי אבי מלך קילל את שרה, ואמר, הועיל וכיסית ממני ולא גילית שאברהם הוא אישך, וגרמת לי צער מכך, יהי רצון שיהיו לך בנים כסויי עיניים, עיוורים, שנאמר, הנה הולך כסות עיניים, ונתקיים בזרה, שנאמר, באי כי זקן יצחק, ותיכן העיניו מראות. חכמים וצדיקים צריכים להיזהר בכך במיוחד, הועילו לדבריהם יש משקל רב, וכפי שאמרו חכמים, שקללת חכם, אפילו על תנאי ואפילו על חינם, באה, וכן הראה ליעקב אבינו, שכאשר לבן רדף אחריו והאשים אותו שגנב את אליליו, התרעם עליו יעקב, ואמר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, נגד אחינו עקר לך מים עדי, וכך לך, ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם, ואף שלא ידע, דבריו היו כשגגה שיוצא מלפני השליט, וגרמו למיטתה של רחל בעודה צעירה, וכן אמרו, שאף שיעקב לא ידע מכך שרחל לקחה את האלילים, לקח השטן את דבריו, ומכוחם גרם למיטתה של רחל. גם שלא במסגרת כללה, צריך אדם להיזהר מלהוציא מפיו דברים רעים, כדי שלא לפתוח פה לשטן. לכן, בעת הצדקת הדין, לא יאמר האבל, לא נפרעתי כפי מעשי, או כיוצא בדברים אלו, שאל יפתח פיו לשטן. כיוצא בזה, ברוב קהילות של יוצאי אשכנז, נוהגים בעת אמירת יזכור לזכר הנפטרים, שכל מי ששני הוריו בחיים, יוצא החוצה, מחשש שיאמר גם הוא את נוסח היזכור, וברית כרותה לשפתיים, וכן כדי שלא ייראה כמתנשא על אלה שהוריהם נפטרו, ויעורר על עצמו עין הרע. כמו כן, רבים נוהגים להקפיד שרק יתום יגיד את הקדישים שיתומים רגילים לומר, שאם יאמרה מי שאינו יתום, ייראה כאילו הוא רוצה לומר קדיש יתום על הוריו, ופותח בכך פה לשטן. אמנם כאשר נפטר אדם שאין לו בנים, ויש לו נכד או חתן שיש לו הורים, אם הוריו מסכימים לכך, מותר לו לומר קדיש על הסבא או החותן. אמונה, כף ב', הלכה ד', למתי מותר לקלל, והזהירות מכך. מעיקר הדין, מותר לקלל אדם רשע שחטא נגדו. ואף אם הוא נשיא או מנהיג, שהזהירה התורה באזהרה מיוחדת שלא לקללו, שנאמר, ונשיא ועמך לא טהור, דרשו חכמים, נשיא ועמך לא טהור, בעושה מעשה עמך. אבל אם הוא רשע שאינו עושה מעשה עמך, מותר לקללו. וכן מצינו נביאים וחכמים שקיללו אנשים שהרשיעו כלפיהם. מסופר על אלישע הנביא שעלה בדרכו מיריחו לבית אל, ונערים קטנים יצאו מן העיר ויתקלסו בו, ויאמרו לו, עלה קרח, עלה קרח. אמרו חכמים שנערים אלו היו מנוערים מהמצוות, ולהגו לאלישע הנביא על היותו קרח, תוך שהם טוענים כלפיו, הקרחת עלינו את המקום, כי פרנסתם הייתה מהולכת מים ליריחו, וכשריפה את המים המרים, נטלה פרנסתם. ויפן אחריו, ויראם, אמרו חכמים, ראה שנולדו בחטא, ונוהגים כנוכרים, ואין בהם לחלוכית מצווה, ויקללם בשם השם, ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקענה מהם 42 ילדים. על אף שקללתו של אלישע הנביא הייתה מוצדקת, אמרו חכמים ש3 חולאים חלה אלישע הנביא, ואחד מהם, על שגירה דובים בתינוקות, וזאת משום שהשימוש בכללה מסוכן, וכאשר הכללה אינה מוצדקת באופן מלא, היא עלולה לחזור על המקלל. לכן אמרו חכמים שראוי לאדם לנהוג כפי הפתגם, תהה לא תה ואל תהה לא תה. כלומר, שתהיה מהמקוללים ולא מהמקללים. וכפי שהראה לדוד המלך, שקילל את יואב בן צרויה על שהרג את אבנר בן נר שר צבא ישראל, ופגע בתהליך ייחוד שבטי ישראל תחת הנהגת דוד. אמר דוד, נקי אנוכי וממלכתי מעם השם עד עולם מדמי אבנר בן נר, יחולו על ראש יואב ואל כל בית אביו, ואל ייקרת מבית יואב זב ומצורה ומחזיק בפלך, ונופל בחרב וחסר לחם. לימים, בעקבות הדיון של שלמה עם יואב, אמרו חכמים, כל כללות שקילל דוד את יואב, נתקיימו בזרעו של דוד. היינו, בשעה שצאצאיו חטאו, חזרה ועלתה הכללה של דוד, וכתרגה כנגדם, וגרמה להם שיאנשו. וכן אמרו חכמים, כל המוסר דין על חברו, הוא נענש תחילה. כלומר, הפונה אל השם שיעשה דין בחברו על שפגע בו, נענש תחילה. וכפי שמבואר בספר חסידים, שמידת הדין עולה ומקטרגת עליו, וכי ראוי לעשות דין לפלוני, הרי הוא עצמו חטא בכך וכך, ואם הוא כבר מבקש לעשות דין, הרי שראוי לעשות בו דין תחילה ולהענישו. כללו של דבר, אל תקלל שום אדם, כי פעמים רבות הכללות חוזרות וחלות כולן על ראשו ועל זרו. וכן מסופר על רבי יהושע בן לוי, שהיה גר בשכנתו מין, שהיה מצערו מאוד בדברי כפירה וכתרוג על אמונת ישראל, ביקש לקלל אותו, והמתין לרגע שבו יש זעם בעליונים, וסימן יש לזה בחרבולתו של התרנגול שנעשית חיוורת. המתין זמן רב, אולם בבוא השעה נמנם. למד מכך שאין ראוי לקלל חוטאים, שנאמר ורחמיו על כל מעשיו, וכן נאמר גם אנוש לצדיק לא טוב, שאין טוב לצדיק להעניש את הבריות. במקום לקלל את אויביו, על האדם לפנות אל השם בתפילה, שיעזור לו להצליח בדרכיו בנחת ובשמחה, ועל הרשעים יתפלל שיחזרו בתשובה. וכפי שסיפרו חכמים על רבי מאיר, שגרו בשכנתו בריונים שהיו מצערים אותו מאוד, ביקש רבי מאיר להתפלל עליהם שימותו, אמרה לו אשתו ברוריה, שנכון יותר להתפלל שיחזרו בתשובה. שמע רבי מאיר להצתה, וביקש עליהם רחמים, וחזרו בתשובה. כיוצא בזה מסופר על ראש הגולה מרוקווה, שהיו אנשים שעמדו כנגדו וציירו אותו מאוד, עד שלא היה יכול לעמוד בפניהם ולהמשיך בהנהגת הציבור. שלח שאלה לרבי אלעזר, האם מותר לו למוסרם למלכות כדי שיעני שום? השיב לו שאין לעשות כן. שאל שוב, כיצד יעמוד מולם? השיב, דום להשם והתחולל לו. דום להשם והוא יפילם לך חללים חללים. כלומר, השכם והערב עליהם לבית המדרש, והם קלים מעליהם. בפועל, כיוון שיצא הדבר מפי רבי אלעזר, תפסו נציגי המלכות את יריבו של מרוקווה על אבון אחר, והנישו במיטה. אמונה, כף ב', הלכה ה', ברכות ועין טובה. הברכה שאדם מברך את חברו בפניו, יש בה גם תפילה להשם, וגם הכנת המתברך לקבל את הברכה. מפני שכאשר המתברך שומע את הברכה, נפתח ליבו לקראתה, והברכה שקיבל, נעשית לו כמעין צינור שדרכו השפע יכול להגיע אליו, הרי שיש בברכה שילוב של תפילה עם פעולה רוחנית לקביעת העתיד. ככל שאדם מודה ומברך את השם על כל הטובה שהעניק לו, הן בתפילות ובברכות הקבועות והן במה שהוא מוסיף מדעתו ומליבו, כך הוא מתקשר יותר להשם מקור הברכה, וממשיך עליו ועל העולם עוד ברכה. בנוסף, על ידי הברכות, ההודעות והשבחים שאנו אומרים להשם, אנו לומדים להתבונן בכל הטוב שיש בעולם, ומתחזקים באמונה שכל מה שעושה השם הוא לטובה. ואף שהאסונות מטילים עלינו רושם גדול, הטובה מרובה לאין ארוך. איבריו של האדם מתפקדים כולם, ורק לעתים חלקם חולים. שנים רבות אדם חי, ורק יום אחד מת, וגם אז נשמתו ממשיכה לחיות בעולם הבא. כך, מתוך הברכות, ההודעות והשבחים שהאדם אומר להשם, הוא זוכה להיות בעל עין טובה, ולהמשיך על עצמו, על משפחתו ועל חבריו, תוספת ברכה בשני ממדים. הראשון, בזכות ההודעות, הוא נהנה מכל הטוב הנאה עמוקה יותר. השני, על ידי ההודעה להשם על הטוב, שפע הטוב שהשם מעניק לו, מתברך ומתרבה. זהו שנאמר, טוב עין הוא יבורך. הוסיפו חכמים ודרשו, טוב עין הוא יברך. היינו שיש לטוב העין כוח לברך. לפיכך, כאשר בעל הבית מכבד את אחד האורחים לברך את ברכת המזון, נכון שיכבד אורח שהוא בעל עין טובה, כדי שהוא זה שיאמר את ברכת האורח שבתוך ברכת המזון. אמונה, כף ב', הלכה ו', ברכת ישראל. לאחר שבחר השם באברהם אבינו וציווה עליו לעלות לארץ, ברך אותו, שנאמר, ואשך לגוי גדול, ואברכך, וגדלה שמך, ואהיה ברכה. בארו חכמים שכוונת הברכה ואהיה ברכה, שעד עכשיו היו הברכות נתונות בידי השם בלבד, ומעתה יהיו נתונות גם בידי אברהם וזרעו, שנבחרו לגלות את דבר השם וברכתו לעולם, וברכתה משפיעה. לא זו בלבד, אלא כל מי שמברך את ישראל מתברך, שנאמר, ואברכה מברכך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כדי להעצים את הברכה לישראל, ציווה השם את הכהנים לברך את עמו ישראל באהבה בכל יום, ומצווה על ישראל לעמוד כנגדם ולשמוע את ברכתם. מתוך כך תתחזק בישראל ההכרה שהשם הוא בוראם ומקיימם, ויהיו ראויים לקבל את ברכתו. עוד למדנו מברכת כהנים שהברכה נמשכת על ידי עינם הטובה של הכהנים, שמתוך שהם מביטים על עם ישראל בעין טובה, הברכה יכולה להימשך דרכם. מתוך כך יתעצם כל אחד ואחד מישראל להביט על חבריו בעין טובה ולהוסיף להם ולעולם ברכה. על ידי ברכת כהנים בא לידי ביטוי הקשר המוחלט של השם לישראל, ועל כן היא מעניקה להם שמירה. אמרו חכמים שהועילו לעתים יש חטאים בישראל, ואלוהים הוא שופט צדיק, מתעורר בכל יום זעם על ישראל, שנאמר, אלוהים שופט צדיק ואל זועם בכל יום. אולם זעם זה מתבטל על ידי ברכת כהנים. עוד אמרו חכמים שישנן 60 אותיות בברכת כהנים, כנגד 60 הגיבורים שנועדו להגן על ישראל, שנאמר, הנה מיטתו של שלמה 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות. לפיכך, תקנתו של אדם שחלם חלום רע, שישכים לבית הכנסת ויעמוד לפני הכהנים, וישמע בברכת כהנים, ואין דבר רע מזיקו. אמונה, כף ב', הלכה זין, ברכת החכמים ותפילתם. לברכתם של החכמים לתלמידיהם ישנה השפעה גדולה במיוחד. לפיכך ברך משה רבנו את כל ישראל לשבטיו לפני מותו, שנאמר, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. כיוצא בזה מסופר על האמורה רב, שראה את תלמידו רב הונא שהיה עני, ונאלץ למשכן את חגורתו כדי לקנות יין לקידוש, וברכו שיתעשר. לימים הברכה התקיימה בשפע. כששמע על כך רב, הצטער שתלמידו רב הונא לא אמר מיד כשקיבל את ברכתו, וכן למר, וכן יהיה לכבודו, שהועיל וברכתו של רב התקבלה, אם תלמידו היה אומר וכן למר, הייתה נמשכת הברכה גם לרבו. וכן מסופר על רבי שמעון בר יוחאי, שהדריך את בנו ללכת לתלמידיו החכמים ולבקש מהם ברכה עמוקה. כאשר יש לאדם חולה בביתו, מצווה שיתפלל עליו, שתפילת אדם על קרובו מועילה יותר, הן מפני הקשר שביניהם, והן מפני שהיא יוצאת מעומק הלב. ואף יש אומרים שמצוות תפילה מהתורה היא תפילה בעת צרה. כמו כן, המליצו חכמים שילך אצל חכם יבקש עליו רחמים, שנאמר, חמת מלך מלאכי מוות ואיש חכם יחפרנה. באר המהר"ל שתפילת החכם מתקבלת מכוח תורתו, שעל ידה הוא זוכה להיות במעלת השכל, שהיא מעל מדרגת מלאכי החבלה. בנוסף, מתוך שילך לחכם, ילמד כיצד להתפלל על החולה. נראה שכוונת חכמים היא שיפנה אדם אל רבו שלימדו תורה, או אל חכם המקום שהוא לומד ממנו תורה ומצוות, ומתוך שיבקש ממנו שיתפלל עליו, יתקשר גם לכל הדרכותיו בתורה, ויתעורר לחזור בתשובה. וכפי שאמרו חכמים, אם רואה אדם שייסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. ואם תלה ולא מצא, בידוע שייסורים של אהבה הם. וככל שיתעורר יותר בזכות החכם לתשובה, כך תפילתו של החכם עליו תענה. כהמשך להדרכה לפנות לחכמים כדי שיתפללו על החולה, נהגו לברך את החולים בבית הכנסת בזמן קריאת התורה. כי שם נמצאים חכמים רבים שעונים אמן על הברכה. ויש אנשים שבמקום לפנות לרב שלימדם תורה או לחכם העיר שיתפלל על החולה ולהתעורר על ידי כך לתשובה וחשבון נפש, פונים לצדיקים מפורסמים ובעלי סגולות כדי שיתפללו על החולה. אולם הם אינם נוהגים כפי עיקר הדרכת חכמים, ופעמים שהם גם לא מבינים שהאיסורים נועדו לעורר לתשובה ולמאמץ של תיקון. גם בזמן בית המקדש היו אנשים שטעו לחשוב שאם יקריבו קורבנות יפתו את השם לסלוח להם ולברכם, ולא הבינו שהעיקר הוא להתחזק באמונה בתורה ובתיקון המידות והמעשים. עליהם אמר השם, למה לרוב זבחיכם? כי השם רוצה שמתוך הייסורים יחזרו בתשובה, שנאמר, רחצו, היזקו, הסירו רוע מעלליכם מנגד עיניי, חידלו הרע. אמונה, כף בית, הלכה חטא, ברכת ההורים. לברכתם של ההורים לילדיהם יש כוח השפעה גדול במיוחד, שהועילו משמיים נקבע שהם יהיו צינור השפע שדרכו ילדיהם יגיעו לעולם, גם לברכות שהם מברכים אותם יש השפעה רבה. כמו כן, כיוון שמתוך אהבה גידלו אותם, ומתוך רצון להטיב חינכו ופרנסו אותם, יש לברכתם משקל רב. וכאשר ההורים צדיקים, יש לברכתם השפעה כפולה ומכופלת. לכן הקללה שכילל נוח את בנו חם ואת בן בנו כנען, והברכה שברך את שם ויפת, השפיעה עליהם ועל זרעם לדורות, שנאמר, ויומר, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. ויומר, ברוך השם אלוהי שם, ויהי כנען עבד למו. יפת אלוהים ליפת, וישכון בעולה שם, ויהי כנען עבד למו. כמו כן, כאשר עמד יצחק אבינו לברך את עשיו בנו הגדול, חרדה רבקה אמנו שמא תגיע הברכה למי שאינו ראוי לה, ודרשה מבנה יעקב לקבל את הברכה שבאמת הייתה מגיעה לו. ואף לאחר שנודע ליצחק שהוטעה וברך את יעקב, הבין שברכתו כבר חלה על יעקב. כיוצא בזה, בעת שברך יעקב אבינו את בניו של יוסף, דקדק להניח את יד ימינו, שהיא החשובה יותר, על אפרים, כי יש כוח לברכה, וצפה ברוח קודשו שאפרים הצעיר יגדל ממנשה. וכן לפני מותו, דקדק לברך את בניו באופן המתאים והראוי לכל אחד מהם, שנאמר, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם. אמונה, כף ב', הלכה ת', זמנים מיוחדים לברכת ההורים. כיוון שיש לברכת ההורים כוח מיוחד, הורים רבים נוהגים לברך את ילדיהם לפני אירועים חשובים, כגון חתונה, כניסה ללימודים, גיוס לצבא, קבלת משרה ויציאה לחוץ לארץ. כמו כן, הורים רבים נוהגים לברך את ילדיהם בליל שבת, שהיא שעה יפה לברכה, כי בכניסת השבת בא שלום לישראל, ואפילו המקטרגים שותקים, והכל שמחים ורגועים, ומתווספת ברכה לעולם. הורים רבים נוהגים להניח את ידיהם על ראש בנם או ביתם ולברכם בברכת כהנים. יש אומרים שהואיל ואסור לישראל לברך את ברכת כהנים, יקפידו להניח רק יד אחת על ראש הילד, ובכך לא יחשבו כי מברכים את ברכת כהנים, שנאמרת בנשיאת שתי הידיים. ורבים סוברים שרק בעת התפילה אסור לישראל לברך בשתי ידיים, אבל שלא בעת התפילה מותר לברך בפריסת שתי ידיים. שכן ברור שאינו מתכוון לקיים בכך את מצוות ברכת כהנים. הורים רבים מברכים את ילדיהם ונכדיהם בערב יום הכיפורים, שאז הלב פתוח לתשובה, ובכלל הברכה שהם מעניקים לילדיהם ולנכדיהם, הם מעוררים אותם לשוב בתשובה ולהתחזק בתורה ובמצוות. ראוי להורים להשתדל לברך את ילדיהם לקראת פטירתם, מפני שלקראת הפטירה, נפשו של האדם הולכת ומשתחררת מכבלי הגוף, והיא נתהדת ומזדקחת, ולכן בשעה זו יש בידם תוספת כוח לברך. וכן אמרו חכמים, אתה מוצא שהצדיקים מברכים לבניהם בשעת מיתתם, שכן הוא אומר יצחק לעשיו, ואברכך לפני השם לפני מותי. לפיכך, כשחלה יעקב, נטל יוסף שני בניו, והכניסם אל אביו שיברכם. כיוון שיש השפעה רבה לברכה שנאמרת לפני הפטירה, ההורים שמברכים את ילדיהם לפני מותם, גומלים עמהם בכך חסד, ואף הילדים שבאים להוריהם כדי לקבל את ברכתם לפני פטירתם, גומלים עם הוריהם חסד, שבכך הם מגלים את רצונם להמשיך את מורשתם. אמונה, כף ב', הלכה י', ברכה שבין אדם לחברו. גם לברכתו של אדם פשוט, שאינו צדיק, יש השפעה. וכפי שאמרו חכמים, לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך, שהרי שני גדולי הדור ברכום שני הדיוטות ונתקיימה בהן, ואלו הן דוד ודניאל. דוד שברכו הרבנה היבוסי, שנאמר, ויומר הרבנה אל המלך, השם אלוהיך ירצך, ונתקיימה ברכה, שנאמר, ויעתר השם לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל. דניאל, בשעה שדריווש נאלץ לצוות להשליחו לגובה עריות, מפני שהפר את צו המלכות והמשיך להתפלל לאלוהיו, ברך דריווש את דניאל שהשם יציל אותו, שנאמר, אלא הך דיאנט פלח לבית דירה, הוא יש הזבינך, אלוהיך שאתה עובד לו תמיד, הוא יצילך, וכך היה. גדולה מעלת הברכה, שהיא יכולה להציל מכיליון, שנאמר, ותאמרנה אנשים אל נעמי, ברוך השם אשר לא ישבית לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל. אמרו חכמים שבזכות ברכה זו, כמה מאות שנים לאחר מכן, בעת שקמה עתליהו להחריט את כל זרע מלכות בית דוד, ניצל זרו מכליה. כיוצא בזה, הורו חכמים שכל המשתתפים בברית מילה, יברכו את הרך הנימול כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים. עוד אמרו חכמים שאדם שנכשל וחשד בחברו בחינם צריך לפייסו, ולא עוד, אלא שצריך לברכו, כדי להשלים מכך את אשר החסיר. מפני הערך הגדול של הברכה שאדם מברך את חברו, המליצו חכמים שיברך אדם את חברו בשם השם. בתחילה היו מברכים איש את רעהו בהזכרת שם השם ממש, שנאמר, והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים השם עמכם, ויאמר הוא לא יברכך השם. בהמשך נהגו ישראל לברך איש את רעהו בשלום, ששלום הוא אחד משמותיו של השם, אבל אינו במדרגה של אחד משבעת השמות הקדושים שעשו למוחקם וצריכים גניזה. סיבה נוספת לכך שנהגו לברך בשלום, כי לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו ושלום. מפאת חשיבותה של ברכת השלום, אמרו חכמים, כל שיודע בחברו שהוא רגיל ייתן לו שלום, יקדים לו שלום, שנאמר, בקש שלום ורודפהו, ואם נתן לו ולא יחזיר, נקרא גזלן. צדיקים היו מאדרים להקדים שלום לכל אדם. וכפי שאמרו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא יקדימו אדם שלום מעולם, ואפילו נוכרי בשוק. עוד אמרו חכמים, הנפטר מחברו, אל יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום, שהרי יתרו שאמר לו למשה לך לשלום, עליו יצליח. דוד שאמר לו לאבשלום, לך בשלום, הלך ונטלה, כי הברכה לשלום מבטאת המשכיות, ואילו בשלום מבטאת סיום. לכן, כאשר נפרדים מהמת, אומרים לך בשלום, שנאמר, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. אמונה, כף ב', הלכה י' א', ברכת האורח. מתוך המצווה להודות להשם ולברכו, מצווה להודות ולברך כל אדם שהולך בדרכו של השם ומיטיב לזולת. במיוחד זה שקיבל עזרה ומתנה מחברו, מצווה שיודה לו ויברך אותו. וכן תקנו חכמים שהאורח יוסיף ברכה למארח בברכת המזון. יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה ולא ייקלם לעולם הבא, ויצלח מאוד בכל נכסיו, ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים וקרובים לעיר. ואל ישלוט שטן לו במעשה ידה ולא במעשה ידינו, ואל יזדקר לו לפניו ולא לפנינו, שום דבר הרהור, חטא ועבירה ועוון מעתה ועד עולם. בעבר נהגו שאחד מהסועדים יברך על כוס יין ופותר בברכתו את כולם, וכאשר היה שם אורח, כיבדו אותו לברך את ברכת המזון, כדי שיוסיף ויאמר את ברכת האורח על כוס יין, ואמרו שהמסרב לברך את המארח, מתקצרים ימיו ושנותיו, ואף היום שכל אחד מברך לעצמו, יש מקום לתת לאורח לזמין, כדי שיאמר את ברכת האורח בכל כחלק מברכת המזון, ושאר המסובים יענו אחריו אמן. מעלה מיוחדת ישנה למי שזוכה לארח תלמידי חכמים על שולחנו, שמתוך המטעמים שהוא נותן להם, נפשה מתקשרת בנפשו, והם מברכים אותו מעומק הלב, וברכתה מתקבלת. וכפי שבאר רמב"ן, שיצחק אבינו ביקש מעשיו להביא לו מטעמים אשר אהב, כדי שיברך אותו, ולא היה זה כתשלום עבור הברכה, אלא כדי שיוכל מהמטעמים שלו, ותהיה נפשו קשורה בנפשו בעת ההנאה, ויברך אותו בחפץ מלא ורצון שלם. בנוסף, אחר האכילה, הייתה נפשו מתענגת ושמחה, ויחול עליה רוח הקודש, ומתוך כך יוכל לברך אותו בלב שלם. רעיון זה קיים גם בברכת כהנים, שכן ישראל נצטוו לפרנס את הכהנים ב-24 מתנות, וכנגד זה נצטוו הכהנים לברך באהבה את ישראל שמפרנסים אותם. מאז שנחרב בית המקדש, תלמידי החכמים ממלאים גם את תפקיד הכהנים והלוויים, ומצווה להחזיקם כדי שיוכלו ללמד תורה לישראל. ומתוך כך נמשכת ברכה לאנשי העבודה שמקיימים אותם. וכפי שאמרו חכמים, כל המשתמש באור תורה, לומד תורה, אור תורה מחייהו, וכל שאין משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו. לכאורה לפי זה, הואיל ועמי הארץ אינם לומדים תורה, אין להם תקווה. אולם אם הם מהנים תלמידי חכמים מנכסיהם, ועוזרים להם בפרנסתם, הרי הם דבקים בהם ובשכינה, וזוכים לברכתם. בנוסף, על ידי קיום תלמידי החכמים, יתחזק ביניהם הקשר, ומתוך כך יזכו גם ללמוד מהם תורה. כיוצא בזה אמרו חכמים, שאחרי שנחרב בית המקדש ובטלה מצוות הנסכים, הרוצה לנסך יין על גבי המזבח, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין.